רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע בביס קטן.
אז תודה רבה שהצטרפתם. היום זה פרק מיוחד גם לכבוד חודש הספר. אנחנו הולכים לדבר על הספר של לחבר את האיים ליבשה של פרופסור ענת זוהר. פרופסור ענת זוהר היא פרופסור מן המניין, היא עומדת בראש המרכז לחקר למידה והתפתחות של מורים באוניברסיטה העברית. היא גם חברת סגל בבית ספר למנהיגות במכון מנדל. לכבוד הוא לי שפרופסור זוהר הסכימה, ואנחנו ניגע בכל מיני נושאים מעניינים שקשורים בעולם החינוך בפרק הזה. אז תודה לך.
תודה לך אור על ההצגה. אולי מה שכדאי שאני אוסיף זה את התחום המקצועי שאני מתעסקת בו, כי הוא בעצם הפתח לשיחה הזאת. הנושא שאני הכי מתעניינת בו זה איך לשפר את ההוראה והלמידה באופן שמה שהתלמידים עושים רוב הזמן בבית הספר לא יהיה לשנן מידע, שזה גם לא נותן להם הרבה היום בעידן המידע והידע, וזה גם די משעמם, בואו נודע על האמת. אז איך להעביר את ההוראה והלמידה משיטה שמתמקדת בשינון מידע לשיטה שמתמקדת בפיתוח של הבנה מעמיקה וחשיבה? ואני עוסקת בזה כבר לא מעט שנים. אני עסקתי בזה קודם כל כמורה, אני הייתי מורה 12 שנים, מורה לביולוגיה ולתנ"ך ותורה שבעל פה ומחנכת בחטיבת ביניים ובתיכון. ולאחר מכן העיסוק שלי בזה הוא גם באקדמיה וגם בהרבה מאוד עבודה בתוך מערכת החינוך. זאת אומרת, בעצם אחד הדברים אני חושבת שמאפיינים את העבודה שלי במהלך השנים, זה שלמרות שאני באקדמיה, אני לא יושבת באיזה מגדל שן, אלא אני עם הרבה מאוד אצבעות בתוך השטח. וזה היה בכל מיני רמות, בעבודה עם מנהלים, בעבודה עם מפקחים, בהרבה מאוד פיתוח מקצועי של מורים ושל פרחי הוראה. ומה שחשוב לציין בהקשר שלנו זה שבמשך 3 שנים, אני עזבתי את האוניברסיטה והלכתי לעבוד באופן מלא במשרד החינוך, כיושבת ראש המזכירות הפדגוגית, זה היה כבר לפני משהו כמו 12 שנים, למשך 3 שנים, ובתפקיד הזה אני הובלתי רפורמה שנקראה אופק פדגוגי חינוך לחשיבה, ואני מציינת את זה בפתח השיחה שלנו, כי בעצם לספר לחבר את האיים יש הרבה קשר לרפורמה הזאת שהובלתי, כי אני למדתי ממנה הרבה מאוד, ואת התובנות ממנה אני מנסה בעצם ליישם בספר.
למה בחרת לקרוא לו דווקא לחבר את האיים ליבשה?
כן, זאת שאלה מאוד טובה. תראה, איך שאני רואה היום את מערכת החינוך הישראלית, יש בה איזה ניגוד, יש בה איזה משהו שנראה לכאורה כמו סתירה. מצד אחד יש בה המון המון איים של ממש פנינים מבחינה פדגוגית. בתי ספר נהדרים, המון המון יוזמות שבאות בוטום אפ של אנשי חינוך, אנחנו מדינת סטארט-אפ, מדינה של יזמים, ורואים את זה בצורה מאוד מאוד בולטת גם בתחום החינוך. המון יוזמות, המון פרויקטים, המון דברים מאוד חדשניים שבאים מכל העולם ללמוד מה עושים בישראל. הבעיה היא שהיוזמות האלה הם כמו מין איים או, או, או פנינים, אבל הדימוי שיש לי בראש זה של איים מאוד יפים, אבל שנמצאים בתוך איזשהו ים, שהסך הכל של מערכת החינוך זה איזה ים אפור כזה, שהאיים האלה לא מצליחים בעצם להתחבר לכדי יבשה אחת גדולה של מצוינות פדגוגית. זה הדימוי שיש לי בראש מתוך היכרות מאוד מעמיקה עם המערכת, ומכאן בא השם. כי אני בעצם, מה שאני שואפת לעשות אותו, זה לקחת את האיים האלה של המצוינות הפדגוגית, ולנסות לחבר אותם ליבשה אחת גדולה, שהיא בעצם תאפיין את מערכת החינוך שלנו. ומכאן בא השם. לחבר את האיים של מצוינות פדגוגית לכדי יבשה מוצקה של מצוינות פדגוגית.
בגדול יש גם תיאוריה כזאת של חדשנות, כלומר יהיה חדשנות ואיך לחבר אותם ואיך לייצר אותם בצורה יותר רצינית ולשכפל אותם בצורות יותר גדולות, אני חושב שמשם זה מגיע אני מניח?
נכון, ההבדל בין מה שאני מאמינה בו ובין התיאוריה הזאת זה שהתיאוריה הזאת היא מדברת רק מכיוון של בוטום אפ, בהכוונה של מערכת. ואני מאמינה באיזשהם יחסי גומלין בין בוטום אפ ובין טופ דאון.
לגבי הקהל יעד, אז מי הקהל היעד המרכזי שאמור לקרוא את הספר הזה ולקחת ממנו משהו ליישום.
כן, אז הספר הזה כמובן מיועד או לאנשי חינוך, או לאנשים שמתעניינים בחינוך, והוא מיועד בעצם לשני מעגלים, אני חושבת, די רחבים של אנשים. אחד, זה כל מי שמתעניין בנושא של פיתוח חשיבה מסדר גבוה, וזה קהל שהיום הוא מאוד מאוד רחב, בגלל שהמטרה של ללמד תלמידים לחשוב היא היום מטרה מאוד מרכזית במערכות חינוך, זה נמצא היום בניירות מדיניות של רוב המדינות המתקדמות, זה נמצא בניירות מדיניות של ארגון ה-OECD ועוד. אז בעצם כל מי שמתעניין בנושא של חדשנות חינוכית בכיוון של פיתוח חשיבה של תלמידים, נתקל בבעיה, והבעיה היא שאנחנו יודעים כבר הרבה שנים מצוין איך ללמד עם חשיבה בקנה מידה קטן. בפרויקטים או באים קטנים, אנחנו יודעים יפה איך לעשות את זה. ויש לזה הרבה מאוד דוגמאות גם בשטח וגם במחקר, גם בפרקטיקה וגם במחקר. הבעיה היא שכמו לא מעט רפורמות פדגוגיות אחרות, הבעיה שלנו היא בסקיילינג אפ של הדבר הזה. איך לוקחים את הנושא של חינוך לחשיבה, ועושים לו סקיילינג אפ למערכת, כי הרבה מאוד הולך לאיבוד בדרך, כשמתחילים להרחיב את קנה המידה של מי עוסק בחשיבה, מה שהצליח נהדר בפרויקט קטן, משהו מתמסמס שמשהו הולך לאיבוד. ולכן יש לאנשי חינוך בעיה, כי מצד אחד יש המון ניירות מדיניות, יש תוכניות לימודים, יש הרבה אמירות, שצריך ללכת לכיוון הזה, מצד שני זה לא כל כך עובד כשמנסים לעשות את זה בקנה מידה גדול. ולכן אני חושבת שכל מי שבאמת מתעניין, ויש הרבה אנשים שמתעניינים היום בשאלה איך הופכים את החינוך לחינוך עם פחות שינים ויותר חשיבה, אני חושבת שהספר הזה הוא בשבילו, בין אם זה מורה, בין אם זה רכזת מקצוע, בין אם זה רכזת פדגוגית בבית ספר, בין אם זה מנהל, מפקח וכל הדרך, עד למעלה, זה חשוב ברשויות מקומיות, זה חשוב בארגונים שעוסקים בחינוך, אני חושבת שכל מי שחינוך בעצם יקר לו היום, הדבר הזה מאוד מאוד חשוב בשבילו. אז זה קבוצה אחת של אנשים שאני חושבת שהספר יכול לעניין אותם. קבוצה שנייה של אנשים זה אנשים שמתעסקים בתחום, זה קבוצה אולי קצת יותר צרה, מבחינת ההיקף שלה, של אנשים שמתעסקים ברפורמות חינוכיות. והספר בעצם לוקח את התופעה של הטמעת רפורמה בכיוון של פיתוח חשיבה כדוגמה, כטסט קייס. מה בכלל קורה עם רפורמות שעוסקות בעומק של הפדגוגיה, ובעצם מנסה ללמוד מתוך הדוגמה, מתוך הקייס הפרטי הזה של חינוך לחשיבה, של רפורמה בחינוך לחשיבה, מנסה בעצם ללמוד בכלל על הטמעה של רפורמות שעוסקות במה שאני קוראת לו פדגוגיה מהותית. כי אחת ההבחנות שאני עושה בספר היא בין פדגוגיה של מהות ההוראה ופדגוגיה של מבנה ההוראה. והטענה שלי היא שרוב הרפורמות שאנחנו מכירים עוסקות בעצם במבנה. ומעט מאוד רפורמות בקנה מידה רחב עוסקות ממש בשינויים עמוקים בלב ההוראה והלמידה. בסוג כזה של שינויים יש קשיים ואתגרים מאוד מיוחדים. בעצם בספר מנסה להסיק מתוך הבחינה המדוקדקת של המקרה הפרטי של חינוך לחשיבה, מה בכלל יכול לסייע לרפורמות בעומק הפדגוגיה, או כפי שאני קוראת להם בספר, רפורמה בפדגוגיה של מהות ההוראה, מה יכול לעזור לה להצליח.
אני אעצור רגע ואני רוצה להבין, אבל שאומרים מבנה ואומרים מהות מבחינת פדגוגיה ואנשים שמקשיבים, אז זה נשמע בגדול, בהתחלה שהם מסתכלים על זה, זה נשמע אוקיי, אבל היו הרבה רפורמות ממה שאנחנו גם רואים בסקירה של הספר, כמעט כל הרפורמות לא הצליחו, הם לא הצליחו, והם מתעסקות גם במשהו שהוא לא רלוונטי אז, כי את אומרת שהוא פחות חשוב, אולי הוא רלוונטי אבל הוא פחות חשוב, כי הוא לא מתעסק במהות. רוב הרפורמות, את אומרת שרוב הרפורמות בעצם מתעסקות במבנה ולא במהות, והם גם לא הצליחו, אז איזה רפורמה או יש הרפורמה, מישהו מתכנן לעשות משהו שמתעסק במהות?
כן, אז אני חושבת שיש היום בעולם מעט לא הרבה, יש מעט ניסיונות של רפורמות שמתעסקות באמת במהות של ההוראה. למשל רפורמה אחת כזאת שמאוד הצליחה, אני חושבת שהיא דוגמה טובה, בקנדה, באונטריו, עשו רפורמה לפני בערך 10 שנים, שהתעסקה בכל הנושא של literacy ו-numeracy, של אוריינות קריאה ואוריינות חשבון, והם עשו ממש מהפכה בעומק הלמידה וההוראה, והם שילבו את זה גם ביחד עם שינויים מאוד גדולים במבנה. אבל הטענה שלי זה שברוב הגדול של הרפורמות, ואני חושבת שזה בוודאי נכון לכל הרפורמות, או לרוב הגדול הרפורמות של הרפורמות שהיו במדינת ישראל, הטענה שלי זה שהם לא התעסקו כל כך במהות ההוראה. הם היו רפורמות מבניות, ואפילו אם הם דיברו על שינויים בפדגוגיה, אז הם בעצם נעצרו במבנה. והם לא התעסקו ממש לעומק במהות של ההוראה. הם לא התעסקו בלב. ריצ'רד אלמור מהרווארד קורא לזה הלב הפועם של הלמידה בהוראה. הוא אומר, אם רפורמה לא מתעסקת בלמידה ובהוראה, ובראש של המורה ובראש של התלמיד, ובאינטראקציה שלהם, אז הוא אומר, היא בעצם לא מתעסקת בשום דבר חשוב באמת. כי זאת בעצם המהות, המהות של הלמידה. ולשם בעצם בית הספר מכוון. ואז מה שקורה זה שיש לנו מצב של המון רפורמות, שמתעסקות בכל מיני דברים מסביב, שהם דברים מאוד חשובים לכשעצמם. תבין, אני לא מנסה לומר שההתעסקות במבנים היא לא חשובה. בית ספר שלא מתפקד ברמה של המבנים, אפילו נלך לדברים הכי פרוזאים, שהשירותים שלו מלוכלכים ואין נייר טואלט, לא זה בית ספר שלא עובד טוב. צריך לשים לב מאוד לכל הדברים המבניים, אבל הטענה שלי זה שאם נעצרים שם, אז בעצם כאילו שמנו את הבמה, עשינו את כל מה שצריך מסביב, אבל במטרה שבעצם לשמה התכנסנו פה לא נגענו, ואז מה הפלא בעצם שהרפורמה לא מביאה אותנו בשום מקום. אז בעצם אנחנו מתעסקים המון במעגל החיצוני ברפורמה, בפעילות שלנו ברפורמה, ולא נוגעים ממש במה שריצ'רד אלמור קורא לו, הלב הפועם של בית הספר, שזה עומק תהליכי הלמידה וההוראה. שאנחנו יודעים שלמרות המון המון ניסיונות לשנות אותה, מאוד רפורמה ועוד רפורמה ועוד רפורמה, ולא קורה בהם שום דבר. וכאן בעצם הטענה המהפכנית של הספר. אני אומרת מהפכנית, זה נשמע רעיון כל כך פשוט. הוא כל כך פשוט, אבל הוא כל כך לא מיושם במציאות. מאוד פשוט, אתה רוצה לשנות את הלב הפועם הזה, תעבוד בצורה מסודרת, מתוכננת, עם תוכנית אסטרטגית טובה, עם השקעה רצינית, בדיוק בלב הזה. בקיצור, תעבוד על פדגוגיה מהותית. אתה רוצה לשנות את הפדגוגיה המהותית? תעבוד עליה, אל תתקע במה שמסביב. נכון שזה נשמע נורא פשוט וטריוויאלי? זה לא קורה. זה לא קורה.
שאני מסתכל על זה מהצד ואני אומר לעצמי, אז כל הרפורמות האלה וכל המאות מיליונים של תקציבים או כל הדברים האלה שהולכים מסביב, אז הם דנים בדברים שהם המבנה, אף אחד לא מתעסק בכלל בלב הפועם של הלמידה, וזה קצת מתסכל לשמוע את זה, כלומר במיוחד אחרי מחקרים כאלה גדולים וכל כך הרבה תקציבים, ואתה אומר לעצמך, התקציב בין הגדולים במדינת ישראל הוא של החינוך ועדיין, חבל, כי כל הכסף הזה יכול להיות מתועל אולי הרבה פחות כסף בהרבה יותר תוצאות.
אני לגמרי מסכימה איתך, לפעמים בא לי לפקוט. אני אצטט משהו ששמעתי מעמית שלי, שהוא כבר היום מעל 80 והוא בגמלאות, פרופסור אמריטוס בדימוס, במוסד באוניברסיטה חשובה בישראל, ועם הסיפור הזה אגב אני מסיימת את ספרי הקודם, ציונים זה לא הכל, שהוא כאילו היה הבסיס לספר הזה. והוא היה איש שעסק הרבה בטכנולוגיה חינוכית. והוא סיפר לי שהוא התבקש להיות יועץ בפרויקט גדול ענק בפריפריה, במסגרת תוכנית התקשוב הלאומית. פרויקט שגם בנוסף לכספי מדינה, בגלל שזה פריפריה, השיגו לו תרומות בסדר גודל של מאות מיליוני שקלים. אוקיי? והוא היה יועץ אקדמי של התוכנית הזאת. הוא אמר לי, את יודעת, אני התחננתי, הוא אומר, כל ההשקעה הזאת הלכה על מה שהוא קרא הברזלים. הבטון והברזלים, של לבנות חדרי מחשבים, של לקנות את המחשבים עצמם, אולי גם להכשיר את המורים איך להשתמש בטכנולוגיה. הוא אמר לי, את יודעת, אני התחננתי לפני ועדת ההיגוי, תנו לי 1% מהכסף הזה, 2% מהכסף הזה, בשביל לבנות בצורה מסודרת את הפדגוגיה שתיכנס לתוך חדרי מחשבים האלה. והתשובה הייתה לא. זה לא מה שהתורמים מעוניינים. תורמים רוצים את השם שלהם על החדר מחשבים, בדיוק על הדברים הנראים. הפדגוגיה, לפעמים אני אומרת, היא שקופה, והיא לא מעניינת אף אחד. הוא אומר לי, את יודעת, איש באמת, איש חינוך, שבע ימים ושנים, ראה דבר או שניים בחייו, הוא אמר לי, תדעי לך, אני יצאתי מהפגישה הזאת עם ועדת ההיגוי מדברות בעיניי, בגלל שהיה ברור לי, שתהיה כל ההשקעה הזאת, ובסופו של דבר זה לא יניב פירות. והיום, 10 שנים אחרי, אנחנו יודעים שתוכנית התקשוב הלאומית היא מאוד מאוד מוגבלת מבחינת מה שהיא הצליחה לעשות מבחינת שינוי, באמת שינוי עומק בבתי הספר. אז על זה אני מדברת, זה פשוט דוגמה פרטית לרעיון הכללי שדיברתי עליו.
זה עצוב קצת לשמוע את זה, כי אני חושב, את יודעת, גם פרופסור סלומון, זיכרונו לברכה, אמר את זה שללא האדם שיודע להניף את המנוף בצורה נכונה, אז אין טעם למנוף ואין טעם לאדם גם, בסופו של דבר.
נכון, גבי סלומון, זיכרונו לברכה, אני שמחה שאתה מזכיר אותו, היה ידיד קרוב שלי, היו לנו הרבה שיחות, למדתי ממנו, היה לי הזכות לשוחח איתו הרבה, ללמוד ממנו הרבה מאוד, אני במובן מסוים, אני ממשיכה את הקו שלו. זה בהחלט רעי, האמירות האלה נמצאות בספרו שיצא בשנת 2000.
נכון, נכון, ועד היום הן רלוונטיות, יותר אפילו.
הם היום, תסתכל על מה פרופסור סלומון היה אומר, אם הוא היה רואה את כל סיפור הזום בתקופת הקורונה. הוא היה אומר, אמרתי, הוא היה צועק, אמרתי לכם. אבל הוא אמר את זה, הספר שלו יצא בשנת 2000, אנחנו היום ב-2021. ושום דבר מהמסר הזה לא נקלט לצערי במערכת, ואתה אומר לי, זה קצת עצוב. לא, אני חולקת עליך, זה מאוד עצוב. כי אני חושבת שעד שהאנשים הבכירים במערכת לא יבינו את הדבר הזה, אני חושבת שאתה ממשיך לתת לצערי פול גז בניוטרל.
בהחלט מטלטל כל הדברים שאמרת, אני חושב שהם גם חשובים שהם נאמרו, אבל אני רוצה לעשות צעד אחורה ולדבר על הבוגר הרצוי. כי תמיד שמתכננים תוכניות ומה התפקיד והמטרה של כל המערכת הזאת היא להוציא תוצר. התוצר הוא, לצורך העניין, הוא ילד שיודע משהו, מה הבוגר הרצוי. אז מה, יש בכלל דבר כזה למערכת החינוך? מה הבוגר הרצוי?
טוב, קודם כל, כשאני הייתי במזכירות הפדגוגית, אני ניסחתי מסמך, מסמך שבין היתר כלל את דמות הבוגר. זה לא לגמרי מעודכן, אני אספר לך מה היה כלול במסמך הזה שנכתב כבר לפני קצת יותר מ-10 שנים, ואיפה אני חושבת, איך אני חושבת היום, צריך להתקן אותו, לפי מה שאני חושבת הידע שלנו התקדם מאז. כשאני דיברתי על דמות הבוגר, כחלק מהאופק הפדגוגי, אותה רפורמה שהובלתי בין 2006 ו-2009, דיברנו בעיקר על הפן הקוגניטיבי, של בוגר שהוא בן בית בעולם של הדיגיטלי, של בעולם הידע הדיגיטלי, ודיברנו הרבה מאוד על הנושא של אסטרטגיות חשיבה. כשאני מדברת על אסטרטגיות חשיבה או על חשיבה מסדר גבוה, אני מדברת על אדם שיודע לעשות דברים כמו למשל, קודם כל לשאול שאלות טובות, שיודע לגשת בעצמו למקורות מידע, אז בשביל זה הוא צריך לחפש אותם, הוא צריך לדעת לבחור ביניהם בצורה טובה, הוא צריך לבדוק את המיימנות שלהם וכן הלאה, את הרלוונטיות שלהם לשאלה שלו, הוא צריך להיות מסוגל לקרוא ולהבין אותם לעומק, בשביל זה הוא צריך אוריינות שפה גבוהה, והוא צריך ביקורתיות, נכון? הוא צריך לדעת לעשות אינטגרציה של מקורות מידע, הוא צריך לדעת איך לתכנן את עבודתו, צריך לדעת איך להסיק מסקנות, צריך לדעת לטעון טיעונים. היום אנחנו מדברים הרבה מאוד גם על כל הנושא המטה-קוגניטיבי והרפלקטיבי. זה סוג הדברים שדיברנו עליהם לפני משהו כמו 12-13 שנים, שהם כולם עדיין תקפים היום, ואני חושבת שהיום הם עוד יותר נחוצים ממה שהם היו נחוצים אז. היום הם מדגישים עוד דברים. קודם כל, הם מדגישים בתוך הפן הקוגניטיבי, מדגישים מאוד את הנושא של יצירתיות. מה שאני חושבת היה פחות מודגש בתקופה שאני מדברת עליה. ודבר נוסף שהיום מאוד מאוד מדגישים אותו, זה כל הנושא של מיומנויות חברתיות רגשיות. זאת אומרת, היום אנחנו מדברים על זה שבבית הספר מאוד חשוב הפן הקוגניטיבי, ומאוד חשוב הפן של טיפול נכון, של בנייה נכונה של ידע. אני חושבת שזאת אחת המטרות החשובות של בית הספר, ולצערי היא קצת נדחקת היום לשוליים, בגלל כל מיני סיבות שאולי עוד נדבר עליה, גם בספר אני יש פרק על הנושא של מעמד הידע בבית הספר של היום. כי יש איזושהי תפיסה שאומרת שהיום כשכל הידע שם בקצות האצבעות באינטרנט, זה בעצם כבר לא כל כך חשוב שבית הספר יבנה ידע. ואני מאוד מתנגדת לתפיסה הזאת. אם תרצה, אפשר יהיה אחר כך להעמיק בשאלה למה אני מתנגדת לתפיסה הזאת. אז יש את כל הנושא, את המטרות הקוגניטיביות, אני חושבת שהן קיימות היום, לפחות באותה צורה שהן היו קיימות אז, הן קצת שינו את הפנים שלהם, אבל כמטרה בסיסית של בית הספר ושל החינוך, זה עדיין מאוד מאוד שם בעיניי, אבל אני חושבת שבנוסף היום צריך לשים, צריך תשומת לב, ושוב, התקופה של הזום אני חושבת מאוד הראתה, שחלק גדול מהבעיה הייתה היעדר הטיפול בעולם הרגשי והחברתי של הילדים. אז אני חושבת שצריך היום לתת יותר דגש ממה שנתנו אז על ההיבט הזה, ויש כמובן גם את ההיבט הערכי שצריך לשים לב אליו. אז כשאתה שואל אותי על דמות הבוגר, אני הייתי רוצה לראות בוגר, ששלושת העולמות האלה הם עולמות שטוב לו בהם, שנוח לו בהם, שהוא יכול לתפקד בהם ברמה גבוהה. ולזה אפשר לצרף עוד דברים, כל הנושא של אוריינות דיגיטלית, כל הנושא של חינוך אזרחי ודמוקרטיה, שבכל העולם, אבל בארץ שלנו זה הרי עניין, בעיניי זה עניין קיומי היום במדינת ישראל, לחנך אדם, לחנך את הבוגרים העתידיים, יכולת של חיים טובים ונכונים בחברה דמוקרטית. וזה אגב גם מתחבר, בגלל שבעיניי חלק מאוד חשוב מהנושא של לחנך אנשים לדמוקרטיה, זה הנושא של חשיבה ביקורתית ותיאום. אני חושבת שאנשים אם לבוגרים העתידים של המערכת לא תהיה חשיבה ביקורתית, והם לא ידעו לטעון טיעונים מנומקים ומבוססים, ולהביע את עצמם בצורה טובה, שקולה ומנומקת, וגם לראות את הדעות של האחר, ולהבין איך זה הכל ביחד מתחבר, אני חושבת שזה בעיניי זה מיומנות, זה כישורים שהם הכרחיים כדי, גם כדי לשקול באמת לאפשר שיקולים אמיתיים שהם בעומק הדמוקרטיה, וזה הפתח לשיח, שהוא לשיח המחבר, שהוא כל כך נעדר בחברה שלנו היום, ושהוא כל כך הכרחי. אז בעיניי העולם הערכי, שאחד הביטויים שלו, לא היחידי, שאחד הביטויים שלו זה הנושא של מה שאני קוראת לו חינוך אזרחי, חינוך לאזרחות ודמוקרטיה, מאוד מתחבר לעניין הקוגניטיבי של הכישורי חשיבה.
זה נשמע כאילו המעבר התפיסתי שצריך להיות הוא מללמד ידע למעבר למיומנויות וכישורים, להכשיר ילדים יותר למיומנויות וכישורים?
אוקיי, אז זה מחזיר אותנו לשאלה מה המקום של הידע. אני רוצה שקודם כל נעשה את ההבחנה בין ידע ומידע. כי אם היית מנסח את המשפט שלך לעבור מדגש על מידע לדגש על מיומנויות וכישורים, אז אני הייתי יותר מקבלת את מה שאתה אומר. כי
ידע זה בעצם תהליך שקרה במוחנו, שהטמנו את הידע ממידע שקיבלנו.
בדיוק, בדיוק. יש הבדל בין ידע ומידע. ידע זה משהו שהוא תוצר של איזשהו תהליך של הבנייה פעילה שהלומד עשה, שמצד אחד יש בו עבודה עם מידע, ומצד שני יש בו עבודה עם הרבה מאוד, אני פחות אוהבת את המילה מיומנויות, כי יש לו קונוטציה קצת טכנית, אני יותר אוהבת את המילה עם אסטרטגיות חשיבה, או דפוסי חשיבה, או סוגות חשיבה, כמו למשל חשיבה ביקורתית, או חשיבה יצירתית. אבל מה שחשוב לי מאוד להדגיש, זה שאני חושבת שאחת הבעיות של מערכת החינוך, שבגלל התפיסה הזאת, היא הפסיקה בעצם לשים דגש על ידע. אני חושבת שזה נכון שהמערכת הפסיק לשים דגש על מידע, כי המידע הוא זה שנמצא שם בקצות האצבעות שלנו, אבל הידע במובן של ידע עמוק, שמבינים אותו לעומק, והוא מחובר להרבה דברים בתוך העולם הפנימי שלנו, בתוך התודעה שלנו, המעמד של הידע בבתי הספר, לדעתי, היה ונשאר, ואני רוצה לקוות גם שישאר, חלק מאוד מאוד חשוב, גם מבתי הספר של העתיד, וגם מהבוגר של העתיד. וצריך, מאוד חשוב לעשות פה את ההבחנה בין ידע ומידע, כי מה שכבר פסה, זה לשים את המידע במרכז. אבל הידע הוא מאוד חשוב, ויותר מזה, אי אפשר באמת ללמד חשיבה בלי ידע. חשיבה שהיא על ריק, היא לא יכולה להיות חשיבה ברמה גבוהה, בשביל שחשיבה תהיה ברמה גבוהה, היא מוכרחה להיות מחוברת לעולמות מאוד מאוד עמוקים של תוכן.
מעולה, והתשובה הזו שלך בעצם מסבירה את המיתוס שאת אמרת מקודם, שאם הידע קיים בעולם, אם המידע, סליחה, קיים בעולם, בקצות האצבעות, אז הכל נגיש לנו ולמה ללמוד אותו. אז כל ההסבר שלך בעצם מפרט, וזה מיתוס שהוא די נפוץ בעולם הלמידה. אני רק אגיד שיש באמת הרבה מחקרים ומאמרים שמדברים בזה, שבעצם אומרים, ללא ידע קודם, אין לנו בעצם מה לעשות עם המידע שאנחנו מוצאים, אנחנו לא יודעים לחבר אותו לסכמות קודמות, אנחנו לא יודעים לעשות, לפרש אותו, אנחנו לא יודעים להשתמש בו בצורה נכונה, אז אני חושב שזה הבסיס, וחשוב שפירטת גם על הפערים האלה לאנשים שיבינו אותם, ואני רוצה שנלך דווקא לנקודה הבאה, שבעצם כל מי שמקשיב לנו וגם אומר את כל הדברים האלה, אז שואל את עצמו בטח שתי שאלות מעניינות. אז לא מלמדים את הילדים שלי לחשוב, זה המסקנה שהוא בטח מגיע אליה, האם מלמדים, או שאלה, האם מלמדים את הילד שלנו לחשוב, וגם אז מה עושים שכן הרפורמות יצליחו? לא לשאול למה לא, מה כן אפשר לעשות?
קודם כל אני חושבת, לשמחתי, תראה, אני כבר לא, אני לא בת 12, אז אני כבר, יש לי אי אלו קילומטראז'ים בתחום הזה, אני כן חושבת שבבתי הספר היום מלמדים את הילדים לחשוב יותר ממה שהיה לפני 30 שנה. כלומר, אני כן רואה איזשהו תהליך, שהוא תהליך, אין פה איזו רבולוציה, אבל אני כן רואה איזה תהליך של אבולוציה של מערכת החינוך בעיניי, כן הולכת ומתפתחת בכיוון הזה, באיזושהי רמה, לא מספיק, לא כמו שהייתי רוצה, אבל אני חושבת שהיום בכל זאת זה קורה יותר ממה שזה היה פעם. אז האמירה שלא מלמדים את הילדים שלי לחשוב, היא כבר, לשמחתי, אני לא חושבת שהיא לגמרי נכונה, אני הייתי אומרת, לא מלמדים אותם מספיק, מספיק לחשוב, לא מלמדים אותם לעשות את זה בצורה מספיק טובה, אבל אני כן חושבת שזה קורה יותר היום ממה שזה היה פעם, וזאת נקודה, אם תרצה, אופטימית. מותר גם להיות אופטימיים לרגע, נכון? לא?
אבל, כן, אבל אני שאלתי, נגיד, את אותה שאלה, שאלתי את פרופסור הרפז, הוא אמר לי דווקא, הפוך ממך, הוא אמר לי, מלמדים אותם לא לחשוב.
תראה, מערכת החינוך של, מערכת החינוך שלנו היא מאוד גדולה, מאוד, מאוד, מאוד הטרוגנית. אני חושבת שלפחות ברמה הזאת של איים, יש היום המון איים שבהם, יש בתי ספר שלמים היום שעוסקים בחקר, שעוסקים בלמידה מבוססת פרויקטים, שעוסקים בהבניה מסודרת של, בשיטתית של אסטרטגיות חשיבה.
אז הנה, אלה המקומות שזה מצליח, אז הנה, אלו הרפורמות, אז הרפורמה הבאה צריכה להיות מורכבת מאוסף של מידע, מאוסף של רעיונות של אסטרטגיות, ממקומות שזה מצליח בהם, כדי ליישם אותם בצורה רחבה?
כן, אז שנייה, אני תכף אגיע לעניין של הרפורמות, אבל אני רוצה להגיד שזה היום לא רק בבתי ספר ייחודיים, יש היום מקצועות לימוד במערכת, שנעשית בהם עבודה כבר רבת שנים, של ניסיון להטמיע יותר חשיבה. אני באה מתחום הביולוגיה, ובביולוגיה נעשתה עבודה בשנות ה-70 של המאה הקודמת, שמי שהוביל אותה היה מורי ורבי, מי שהיה מנחה שלי גם לדוקטורט, פרופסור פנחס תמיר זיכרונו לברכה, שהוא הביא לארץ בשנות ה-70 תוכנית שנקרא הוראה ביולוגיה בדרך החקר. ובעצם התוכנית הזאת השתלטה, אפשר להגיד, על כל הוראת הביולוגיה במשך המון שנים. זו דוגמה אגב לרפורמה פדגוגית מאוד מוצלחת. היום אנחנו רואים תהליכים דומים בעוד מספר מקצועות לימוד ברמה מערכתית, שיש ניסיונות ברמה מערכתית לשנות את צורת הלימוד. יש לי זכות, אפשר לומר, לעבוד עם מפמ"ר היסטוריה, והצוות הבכיר שלה בשנים האחרונות כיועצת, הם משתתפים באיזשהו פרויקט שלנו, שהוא גם במימון משרד החינוך, ונעשה ניסיון מאוד מעניין, עוד פעם, זה צעדים קטנים, אבל מאוד מעניין לשנות את הוראת ההיסטוריה, שפעם הייתה מקצוע שנחשב להכי שינוני במערכת, יותר לכיוון של חשיבה היסטורית, כולל שינוי בבחינות הבגרות? משנים היום, הצוות של ההיסטוריה מספיק אמיץ, לשנות את מבנה בחינת הבגרות בהיסטוריה, להכניס יותר שאלות חשיבה בבחינה, ללכת על מה שנכנס תכף למערכת, בחינה בהיסטוריה שחלק ממנה יהיה עם ספר פתוח, זה שינויים דרמטיים, זה כבר לא באי, כי זה כבר משהו מערכתי, יש תזוזה. עכשיו, שאלת אותי, אז מה צריך לעשות כדי שהרפורמות, יותר רפורמות מהסוג הזה יצליחו? אז בדיוק על זה הספר מדבר. מה שאני חושבת שצריך לעשות, זה במקביל לתכנון של רפורמה, ברמה של מבנה ההוראה, מבנה בכלל וגם מבנה ההוראה בפרט, לעשות עבודת עומק בתכנון, ואחר כך בתכנון, בתקצוב ובהטמעה של שינויים שיטתיים, גם ברמה של מהות ההוראה, גם ממש ברמה של פרטי הפרטים, של איך אנחנו מכילים שינוי שבפדגוגיה עומק על פני בתי ספר רבים. אני חושבת ששם נמצא, הנקודה הארכימדית, שאם אנחנו נצליח להבין ששם נמצא המפתח ונשקיע הרבה מאמץ בנקודה הזאת, ואני חוזרת, מה זה הנקודה הזאת? אותו לב פועם של המערכת, אני אומר את זה כך, בדרך כלל עבודה על הפרטים של הפדגוגיה, זה מה שעושים המורים והמורות בתוך הכיתות. מה שבעצם אני מדברת עליו, זה שכשהסתכלות על תהליכים חינוכיים עולים למעלה, לרמות של מקבלי החלטות, לרמות של מיישמי מדיניות, הרמה הזאת של מה קורה בעומק הפדגוגיה, פתאום היא נעלמת להם. היא הופכת להם לשקופה, זה גם הרבה פעמים אנשים שבאים מתחום של מנהל, הם לא אנשים שמבינים בפדגוגיה. אבל מה שאם רוצים להצליח, הטענה שלי, זה שהפרטי פרטים של העבודה החינוכית בכיתה, חייבים להיות נוכחים גם ברמות האלה, ברמות של תהליכי התכנון המערכתיים, צריך להנחיח את הפדגוגיה. אם תרצה אני אביא גם דוגמאות, אם זה נשמע קצת מופשט מדי. שם צריך להנחיח את הפדגוגיה, זה צריך להיות חלק ממערך השיקולים. ואם בדרך כלל הדרך ששינוי עובר בו, זה שזה בא מלמעלה למטה, שיקולים של מדיניות ושל תקצוב, הם אלה שמכתיבים את הפדגוגיה. אני אומרת, לא, צריך להיות גם כיוון הפוך בתכנון מעשי חינוכי. דברים שבעצם צרכים שעולים מתוך מה שקורה בכיתות, צרכים שעולים מפרטי הפרטים של תהליך ההוראה והלמידה, הם אלה שצריך לקחת אותם בחשבון, צריך להיות מין חץ כזה מהם למעלה, לתוך קביעת המדיניות והתכנון האסטרטגי. וברגע שהפדגוגיה המהותית תהיה יותר נוכחת, בתוך תהליכי התכנון של רפורמות, וכמובן שזה יכול להיות רק אם גם בתודעה של מובילי הרפורמות, התחום הזה יהיה הרבה יותר נוכח, או לחילופין עם הרבה מאוד שיתופי פעולה, בין קובעי מדיניות ואנשי פדגוגיה, אני חושבת שזה המפתח להצלחה, ובספר אני מראה דוגמאות קונקרטיות של זה.
מעניין. אז אני רוצה שנלך לאוטופיה. אז באוטופיה, אז מה החלום שלך לגבי החינוך? איך נראה יום בחייו של הלומד?
קודם כל, האוטופיה שלי זה שילדים ילכו לבית ספר ברצון ובשמחה. זה מאוד מעניין, כי הרבה ילדים שאני מדברת איתם היום, אני שואלת אותם מה השתנה אחרי הקורונה, אז אחד הדברים המעניינים ודווקא החיוביים שהם אומרים לי לגבי הקורונה, זה שאנחנו הרבה יותר שמחים ללכת לבית ספר. מתוך זה שלא היה להם והם ראו את המחירים של זה, הם אומרים, וואלה, פתאום אנחנו, פעם אם רק היה אפשר חצי יום לא ללמוד, היינו כל כך שמחים, ועכשיו חצי יום לא לומדים, אז כולנו כועסים, למה עוד פעם חצי יום לא לומדים? אבל נעזור רגע את הקורונה, וזה דבר חיובי שקרה בקורונה. לפעמים אני אומרת, אם אחת ההשפעות של הקורונה יהיה רק זה שרמת המוטיבציה ללכת לבית ספר וללמוד אצל ילדים עלתה, מי יודע, אולי עוד יהיו לזה השלכות מאוד מאוד חיוביות שאנחנו לא רואים אותן, אבל זה בא במקום של הניסיון שלי להיות אופטימי. אז קודם כל אני רוצה שילדים ילכו לבית ספר בשמחה. עכשיו, הילדים שלי היו מאוד שמחים ללכת לבית ספר כשהם היו קטנים. אבל כשהייתי שאלת אותם מה קרה היום בבית ספר, הם היו שמחים מכל הדברים שמסביב. מהחברים, מסיבה, מכל מיני דברים שקרו בחברה. מספורט לפעמים, הם אף פעם, מעט מאוד פעמים הם חזרו מבית ספר שמחים, כי היום היה משהו כל כך מעניין, כל כך מאתגר. אני הייתי רוצה שבית ספר יהיה מקום שכיף לילדים להיות בו, כי הוא כיף להם ברמה אינטלקטואלית, כי כיף להם ללמוד. אני הייתי רוצה שהלימודים יהיו לימודים שכיף לעשות אותם, ואני חושבת שכל, אני חושבת שאדם הוא מטבעו סקרן, ילדים קטנים הם מאוד סקרנים, ילדים מאבדים את הסקרנות ואת הכיף ללמוד אחרי מספר שנים בבית ספר. הייתי רוצה שבית ספר יהיה מקום שלא יחבא את הסקרנות ואת הכיף ללמוד, אלא להפך, שהוא יחזק אותם. ואני חושבת שבעזרת לימודים שהם לימודים שמבוססים הרבה מאוד על חקר ועל חשיבה ועל פיתוח של יצירתיות, ושהם הרבה יותר רלוונטיים, אני חושבת שאפשר לבנות בתי ספר כאלה, ומה שאני רוצה להדגיש זה שמה שאני אומרת עכשיו, אני לא מכוונת אותו לאליטות. אני חושבת שמה שאני אומרת עכשיו זה דברים שהם בהחלט, יש להם מקום לגבי כלל אוכלוסיית התלמידים שלנו. זה, בגדול זה מה שהייתי רוצה שבית ספר יהיה. ועל הדרך ללמד, גם לחנך, גם להיות מקום שמטפח ערכים וכישורים חברתיים ותוך אישיים ובין אישיים, מה שנקרא היום סל, Social Emotional Learning, אבל שממש לא יזניח את הפן הקוגניטיבי והאינטלקטואלי. כי אחד הדברים שמפחידים אותי זה שבתי ספר היום, בגלל שהסל כל כך מתפתח, ובגלל שכל כך לא מבינים איך עושים חינוך, איך עושים הוראה ולמידה של עומק בצורה נכונה, ובגלל שחושבים שאוקיי, המידע כבר לא חשוב, אז מבלבלים את המידע והידע, אז חושבים שהידע גם לא חשוב. בהמון מקרים, בית ספר הופך להיות כמו תנועת נוער. עכשיו, שלא תבין אותי לא נכון, אני מאוד בעד תנועות נוער. אני בעצמי הייתי רשגת בצופים, וכל שעות נעוריי, מה שהיה חשוב לי באמת זה התנועת הנוער, זה לא היה בית ספר. אבל תנועת הנוער כבודה במקומה מונח, ובית ספר יש לו תפקידים אחרים. ואחד התפקידים הראשיים בעיניי של בית ספר, גם במאה ה-21, זה להיות מקום שדואג להתפתחות האינטלקטואלית של הילדים. וההתפתחות האינטלקטואלית של הילדים זה גם הבנייה של ידע, וזה גם הבנייה של כלי חשיבה. זה מה שהייתי רוצה שבית ספר יעשה, ושהוא ימצא את הדרכים לעשות את זה בצורה שהיא כיפית לילדים. כשאני אומרת כיפית, אגב, זה לא אומר שאני בעד רק לעשות להם חיים קלים. אני חושבת שילדים צריכים להיות מאותגרים, אני חושבת שלא צריך לוותר להם כל כך בקלות על סטנדרטים גבוהים, אבל אני חושבת שילדים שמאתגרים אותם בסביבה טובה ומעניינת, בעיניי זה סוג של כיף.
לאנשי החינוך שמאזינים לך עכשיו, מה היית רוצה להגיד להם באספקט, הוא גם האישי וגם המקצועי מהבחינה של פדגוגיה מהותית, אולי?
שאלה קשה. אחד זה לא להתייאש. לא להתייאש. אני מדברת עם הרבה מורים, למשל מורים שמשתתפים בהשתלמויות שאני מלמדת, או פרחי הוראה, אני מלמדת פרחי הוראה באוניברסיטה העברית. תמיד יש עולה השאלה הזאת, הרעיונות האלה הם כל כך נפלאים, אבל כשאני באה לבית ספר, והמערכת היום היא מאוד היררכית, למרות שאני כל הזמן לאחרונה שומעת על ניסיונות, להפוך אותה, לתת יותר אוטונומיה למורים ומנהלים, אני עוד לא רואה את זה ממש בשטח. וכל הנושא של המבחנים המערכתיים, הלמידה לקראת המבחנים, והכיתות הגדולות, והבעיות משמעת שמורים מדברים עליהם, שהם גם חלק בעיניי מזה שלילדים לא מעניין בכיתה. אז הרבה אנשי חינוך אומרים לי, הרעיונות שלך מדהימים, הם ממש מדהימים, אבל איפה הם ואיפה הכיתות היום? איפה זה ואיפה מקצוע ההוראה? אז אני חושבת שאחד המסרים שהייתי רוצה להעביר לאנשי חינוך זה, בבקשה רק אל תתייאשו. אני חושבת שמה שקורה היום עם אנשי חינוך, שכן חשובים להם רעיונות יותר פרוגרסיביים מהסוג שאני מדברת עליהם, זה שאנחנו באיזשהו מקום דור המדבר. וזה קשה להיות דור המדבר. אנחנו דור המדבר בין החינוך המסורתי שהיה פעם, ובין שבתי הספר באמת יהיו כפי שהיינו רוצים. וזה קצת מייאש לפעמים ללכת כל כך הרבה שנים במדבר. אז אחד המסרים החשובים שהייתי רוצה להעביר לאנשי חינוך זה, בבקשה אל תתייאשו. בבקשה תמשיכו להילחם על חינוך אחר, כי זה, בעיניי זה אחד הדברים הכי חשובים בעולם. מה יותר חשוב מלגדל דור שהראש שלו יהיה במקום הנכון, מבחינת היכולות שלו, מבחינת מה שיש, לא מבחינה של לעשות לו אינדוקטרינציה, אלא מבחינה של הפוטנציאל, לפתח את הפוטנציאל שלו, אוקיי? ואני גם, אגב, אם שומעים אותי עכשיו אנשי חינוך שהם מיואשים, אז אני אומרת את זה המון לסטודנטים שלי, שבאים אליי לפעמים בוכים, אחרי שהם בגרו את תוכנית ההכשרה אצלנו ויצאו לשטח והגיעו לבית ספר ופשוט מיואשים והם רוצים לעזוב את ההוראה. אז אחד הדברים שאני אומרת להם זה תראו, וזה באמת בעקבות ההתפתחויות שחלו בשנים האחרונות, יש גם המון בתי ספר היום שהם כבר לא בתי ספר משננים ומעצבנים ואפורים של פעם, ויש המון מנהלים שהראש שלהם היום מונח במקום הנכון. אז אני רוצה לומר שאם מישהו מאוכזב מהבית ספר שהוא נמצא בו על הרקע הזה, אז אל תפחדו פשוט, או שאל תפחדו ותעזבו ותחפשו בית ספר אחר, כי יש היום הרבה בתי ספר שהם אחרים, ומורים שבאמת מעוניינים להתפתח בכיוון הזה, אני חושבת שיש המון מוסדות שהם יכולים למצוא את עצמם בתוכם וליהנות וממש להרגיש שהבית ספר יכול לעזור להם, סביבה מטפחת בכיוון הזה. זה כיוון אחד שאני מייעצת למורים מתחילים ללכת בו. וכיוון אחר זה אל תפחדו. אל תפחדו. גם, אני אומרת שגם בתוך בית ספר, שהוא בית ספר מאוד מסורתי, ולא כל כך בגלל שהמערכת רוצה את זה, אלא בגלל שבמערכת שאנחנו ישראלים, יש לנו קצת בלגן במערכת. אז גם בתוך בתי הספר של היום, אפילו שהם לפעמים מאוד היררכיים ומאוד רגולציה מאוד חזקה שבאה מהמשרד, אבל בסך הכל, בהרבה בתי הספר יש הרבה בלגן. ובכל מקרה, כשמורה סוגר את דלת הכיתה, הוא יכול לעשות שם המון דברים. ואני אומרת, אל תתייאשו, גם בתוך הכיתה שלכם, בתוך בית ספר מסורתי, אתם יכולים, אולי באיים קטנים, אולי עוד לא ביבשה, אולי לא בללכת להיות מורה ש... אחוז מאוד מאוד גבוה מהשבוע שלו הוא הוראה אחרת, יותר נכונה בעינה, אבל למורים בסך הכל, מורים, יש גם בעידן של חוסר אוטונומיה, המורה סוגר את דלת הכיתה, ובסך הכל הוא יכול לעשות המון דברים, ומורה מאמין בדרך הוראה מסוימת, בבקשה אל תתייאש או אל תתייאשי, תלכו ותעשו את זה בתוך חלקת האלוהים הקטנה שלכם. תאמינו לי, א', אני חושבת שאתם תצאו נורא מאוד נזכרים מזה, כי זו הוראה מאוד כיפית, זאת הוראה ש... זה הכיף במקצוע הוראה, לראות את האור, עשית משהו שהדליק לילדים את האור בעיניים, מבחינתי זה הקסם שבהוראה, זה הקסם שבחינוך, אז בבקשה, אל תתייאשו, ואו שתמצאו את הדרך לעשות את זה בחלקת האלוהים הקטנה שלכם, בתוך דלת הכיתה הסגורה, ואם לא, תעשו את המאמץ ותעברו בית ספר. כי יש מקומות היום שכבר ההנהלה והמוסד הם כאלה. מצאו את המקום הנכון לזה בשבילכם. ומי שם השמיים זה הגבול. וזה היופי שבהוראה. וזה הכיף.
לא להתייאש, ואני מקווה מאוד שתמצאו את הניצוץ בילדים, כי אני יודע שזה יגיע גם לילדים שלי, אז אני גם אגואיסט פה בקטע הזה. אז אני מקווה מאוד שתעשו את זה. פרופסור, אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת, ואני אשים קישור לספר גם בפרטים של הפרק, ותודה רבה, אני מקווה שנהניתם, ואני מקווה שאת נהנית גם.
כן, בהחלט נהניתי, היה לי מעניין, תודה רבה לך ובהצלחה.
תודה רבה.
להתראות.
רעב לידע, פודקאסט בו אור דניאל מביא נגיסי ידע בעולמות הלמידה, הטכנולוגיה והיזמות. לומדים מארכיטקט למידה שעשה קריירה מללמוד. הצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים ומיומנויות להצלחה. מי שלומד גם נהנה וגם מצליח. תוכן מבית learntech.co.il